השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. הנה שתי כותרות שמופיעות היום בפינה השמאלית העליונה של עיתון הארץ. ברית הנוכלים מכנה את ההסכם בין נתניהו לגנץ אלוף בן, גידי וייץ כותב על מכירת חיסול. חיים לוינסון יהיה פה עוד מעט עם מאחורי הקלעים של הקמת הממשלה החדשה. מה לקח כל כך הרבה זמן, איך נתניהו ניצח בנוקאוט ולמה נשמע עכשיו הרבה ממירי רגב. בהמשך שגרת הקורונה, הפקקים חזרו לנתיבי איילון, החנויות מתחילות להיפתח מחדש, ונראה שלציבור הישראלי נשבר סופית מסגרים והגבלות. עם רוב האורחים שלנו היום נדבר על היום שאחרי הקורונה. אולי וילנאי מחפשת אתגר חדש ומרגישה לא חיונית. אמיר מנדל מדבר על ההשלכות הפסיכולוגיות הקשות של הבידוד החברתי, וגיא רולניק ינתח את פריחת הטייקונים והאם מערכת הבריאות אכן עורבה. בהמשך גם יוסי מלמן וחיים תומר, שהיה ראש אגף במוסד, הם ידברו על חוסר הנחיצות של בחורינו המצוינים ולמה לא צריך לגנוב מכונות הנשמה. הנה התחלנו. שלום חיים לוינסון.
שלום קודם.
אז ברית הנוכלים? מכירת חיסול?
בוא נסתכל על זה קודם כל בעיניים של גנץ. העתיד הפוליטי שלו, בוא נגיד, מוטל בספק. זה now or never, כן.
טוב, היה יותר טוב מאשר לפני יומיים. פתאום מועמד לראש ממשלה בעוד שנה וחצי.
כן. מבחינתו, מה יש בהסכם זה קונסטרוקציה משפטית. היא לא מושלמת מבחינתו, אבל היא בסך הכל עדיין היא טובה, בהנחה שתאושר על ידי הכנסת. אותם תיקונים לחוק יסוד הממשלה, שבעוד שנה וחצי הוא יוכל להיות ראש ממשלה, לדעתי זה יהיה קצת קודם, אבל לא משנה. ואז הוא יהיה ראש ממשלה שנה וחצי. ובמובן הזה, אם הוא יצליח אכן לעשות את זה, אז באמת זה הישג
חסר תקדים.
יוצא דופן, כן. בפוליטיקה הישראלית של אדם שהוא נובדי ובא עם משהו, אני לא יודע, הוא אומר נובדי, אבל לפחות בלי ניסיון פוליטי, הצליח לכופף את הליכוד ועם איזה 17 מנדטים להגיע לכיסא ראש הממשלה.
טוב, לפני פסח שני, היית פה, אמרת שהסיכוי לזה זה 0.1%, עכשיו האחוזים עלו, שיהיה ראש ממשלה.
אני עדיין חושב שהסיכויים שיהיה ראש ממשלה מאוד קלושים, אבל אני קצת שיניתי דעתי, כי אני תכף אגיד לך למה גם שיניתי דעתי, וזה נגיע לזה מהצד של נתניהו. עכשיו, מה זה הממשלה הזאת יעמוד בראשותה, כן? זה גם איזה שאלה. אנחנו צריכים לראות איך הממשלה הזאת תתנהל, כי הקונסטרוציה שנבנתה זה ממשלת שיתוק מוחלטת.
ככה קוראים לזה בכחול לבן, זה המטרה מבחינתם. ממשלת שיתוק.
כן, תשמע, לא יודע איך הם קוראים לזה. זה פשוט ממשלת שיתוק. אי אפשר לזוז מילימטר בלי הסכמה של הצד השני. אין שום נושא שהוא חם מראש, למעט נושא הסיפוח. זאת אומרת, הכל פתוח, הכל על השולחן, הכל בכל מיני ועדות, בדיונים, בצוותים, שהם ידונו ויראו.
בקיצור, כלום לא יקרה.
אי אפשר לעלות, כן, כלום לא יקרה. לדעתי גם מהר מאוד יתחיל איזשהו מרמור של הליכוד, זאת אומרת אנחנו נתחיל לשמוע תדרוכים, שגנץ זה רק 17 מנדטים והם 59, ולמה הוא לא נותן להם את זה, ולמה לא נותן להם תאוב, אנחנו נתחיל לשמוע הדלפות מהקבינט, שהוא התנגד לפעולה הזאת, והוא התנגד לפעולה ההיא, והוא היה בעד.
טוב, זה תלוי אם בנט יהיה בקבינט, כן, אבל נגיע גם לזה.
בוא, זה יהיה כזה קבינט, לא יחסור, תשמע, 36 שרים, אתה יודע כמה מדליפים פוטנציאלים זה. אתה יודע מה הבעיה, אבל ברמת השרים כל כך יורדת בשנים האחרונות, שהבעיה שאתה מתקשר לשר ואתה שואל אותו מה היה בממשלה או מה היה בקבינט.
הוא לא זוכר כבר.
אין, לסוף לא זוכר. מלא זה שהם לא מקשיבים ואין להם מושג על מה מדברים. הם לא מבינים על מה מדברים. הרבה פעמים אתה מנסה להבין, אתה אומר לו, אתה יודע,
מה העניינים, מה היה, על מה הצבעתם? אתה אומר לי להצביע כן, הצבעתי כן.
אתה מנסה לדבר איתם, מנסים, אתה יודע, תקציביים, שקשורים מספרים, דיברו על 100 מיליון, אין להם מושג, תקשיב, זה משהו, מצב קטסטרופה. עכשיו, מהצד השלילי, אתה יודע, גנץ מבחינת התוכן הוא לא קיבל שום דבר, זאת אומרת, חוק הלאום הוא לא קיבל, שום דגל שהוא הרים הוא לא נענה, חוק הגיוס קיבלו את הוורסיה של החרדים, הסיפוח קיבלו נתניהו עם איזה הערת שוליים של גנץ, אבל אולי בכלל השאלה אם לגנץ בכלל היה איזה עמדות אידיאולוגיות, כן?
כנראה שלא.
כל הנושא דת ומדינת סטטוס קבוע מוחלט, אתה זוכר שהוא דיבר על תחבורה ציבורית בשבת, כאילו, אתה יודע, לא שמישהו ימין, אבל אפילו לא, אתה יודע, איזה ועדה שתדון, כן? כאילו סטטוס
טוב, גם הסיסמה כחול לבן או ארדואן, אז קיבלנו גם כחול לבן וגם ארדואן, אז אתה יודע.
אפילו אין התחייבות של נתניהו להמשיך במשפט, צריך לשים לב לזה. אין שם שום התחייבות. מצד שני, כאילו אמור להיות לו איזשהו וטו על כל איזשהו חקיקה שתמנע את זה, כן? אבל אין שם התחייבות פוזיטיבית של נתניהו לא לשבש את משפטו באמצעים חוקיים. בנושא התוכן, גנץ לא קיבל כלום ושום דבר.
אז למה זה לקח כל כך הרבה זמן? כאילו, מה היה שם? זה לא ברור הסיפור הזה. אפשר היה לחתום לפני 3 שבועות על אותו דבר.
היה אפשר לחתום לפני שנה גם על אותו דבר, אבל אתה יודע, כל פעם עשו איזה עוד קבץ' קטן, או איזה קבץ' קטן.
לא, אבל מה בער לנתניהו לחתום אתמול?
הרי נתניהו רק דואג לנתניהו, כן? הוא לא דואג לאנשים אחרים.
טוב, בעיקר הוא פה טרפד מישהו אחר מהליכוד שיכול לבוא בתקופה שהוא יהיה במשפט, או יגיע לאיזה עסקת טיעון או משהו.
הוא טרפד לחלוטין
התנגדות מבפנים.
התנגדות מבפנים. בנושא תיק התקשורת, שפעם היה הדבר הכי חשוב מבחינתו, הוא ויתר, כי הוא הבין שבתיק הזה אין שום דבר. תיק המשפטים, בסופו של דבר, עוד פעם, הנושא המינויים, הוא לא ויתר בו, יש לו שליטה בחקיקה, יש לו שליטה במינויים. עכשיו עולה השאלה העיקרית, וביקשו ממני בדסק טקסט הזה, ואני התחלתי לדבר עם אנשים של נתניהו, באמת לא צריך להגיע תשובה. למה בעצם נתניהו ויתר? למה הוא הסכים?
למה לא ללכת לבחירות רביעיות גם?
למה לא ללכת לבחירות רביעיות אני מבין, אבל למה הוא לא פשוט הסכים לתת בעוד 18 חודש לבני גנץ להיות ראש הממשלה? אז תראה, אפשר להסתכל על זה בכמה דרכים. הרי נתניהו, זה לא שהוא התעייף או פתאום יגיע למסקנה שהוא מיצה את כל מה שיש לו לעשות, אבל יש הסתכלות אחת שאומרת, מה יש בעצם בהסכם? מה יקרה שהוא יהיה מספר 2? אז נכון, רשמית, במניין הימים שמונת, מי זה ראש ממשלת ישראל, אז הימים האלה לא נספרים. אבל מה הוא מקבל שהוא מספר 2? הוא נשאר בבלפור. אם מוצאים אותו מבלפור, אז הופכים את קיסריה לבלפור 2. זה לא כתוב בהסכם, אבל אני מוכן לשים לזה עכשיו מיליון דולר. מוכן לשים את כל הדלק, שהוא ישתמש במטוס המלכותי, שיגידו שהמטוס שמכשירים אותו ברגעים אלו בתעשייה האווירית, ישמש גם את ראש הממשלה החליפי. וזה הדבר שהוא מאוד מאוד חשוב למשפחה שמה. הוא ממשיך להסתובב בעולם, כי מספר 2 הוא גם אחראי על הקשר עם המעצמות, אז זאת אומרת, אפילו הוא לא צריך להיות פה בדיוני כנסת משמימים, כי הוא רק יכול להסתובב עם המעצמות. כל דבר חשוב, כביכול לשוויון. כתוב שם בהסכם שכל פורום שראש הממשלה נמצא, אז ראש הממשלה החליפי נמצא. זאת אומרת, הפורומים החשובים, הדיסקרטים, פורום ראשי השירותים, פורום האמצעים המיוחדים, כל הדיונים האסטרטגיים האלה, כביכול, הוא נמצא בהם. אז אתה יכול להסתכל על זה כאיזשהו סוג של מודל רוסי, זאת אומרת, אתה זוכר שהייתה איזו תקופה שמדוודב היה נשיא רוסיה, ופוטין היה כאילו רק ראש ממשלה, אבל כולם ידעו שפוטין הוא מנהל שם את ההצגה.
מחכה כשהוא יכול לחזור.
כן, הוא הסתובב בעולם, הוא יאפיל על גנץ, הוא שולט בכל שרי הליכוד, לפי ההסכם כל אחד שולט בשריו, הוא רק ממנה את שריו, הוא יכול לפטר את שריו, הוא עושה מה שהוא רוצה בתוך הליכוד. הוא מקבל את מימון ההוצאות האישיות, זה דבר קריטי שם, הוא מקבל את מימון ההבטחה, אני מניח שגם ידחפו את הבנים שלו בתוך ההבטחה, יובטח לכך, אין המטוס, אז זה גישה אחת, כאילו מה אכפת לנתניהו. הגישה השנייה אומרת, שעכשיו יש לו 18 חודש, נתניהו תמיד כתפיסת עולם, תמיד מאמין לטפל במה שדחוף, הכי דחוף עכשיו. הכי דחוף עכשיו זה להקים ממשלה. אתה אומר שבעוד 18 חודש אני צריך לפנות את בלפור, אז נגיע לעוד 17
חודש. טוב, יש שם גם אופציה שהוא יכול לצאת לחופשה, להתפטר בכל שלב, ואז ה-18 חודשים של גנץ מתחילים להיספר ויכול לחזור. זה גם פוטנציאל בעיקר בנושא המשפטי.
הוא מחליט מתי גנץ מתחיל. זאת אומרת שאם בעוד חודשיים הוא החליט שמסיבותיו הוא רוצה שגנץ יתחיל עכשיו ל-18 חודש, ואז הוא משלים, אחרי שגנץ מסיים, אז נתניהו חוזר.
והוא מונע גם כל התנגדות ואופוזיציה מהימין.
נכון.
זו המטרה המרכזית לדעתי.
המטרה היא רק לשמור על הכיסא. זאת אומרת, נתניהו יכול לעשות עכשיו שנה, להכניס את גנץ ל-18 חודש, ואז לחזור לחצי שנה האחרונה כדי להגיע לבחירות מספר, זה יהיה בחירות רגע 20-23, כן. מכיסא ראש הממשלה ולא מכיסא ראש הממשלה החליפי, כן?
טוב, גם במשפט הוא עומד בתור ראש ממשלה, ראש ממשלה החליפי, משהו, איזה טייטל כלשהו.
אז הוא גם יכול לבוא עם שהוא יקדח לרקה לבית משפט, להגיד, אני עכשיו עוזב, אני חצי שנה עובר להיות ראש הממשלה החליפי, בוא נגמור עם המשפט הזה מהר מאוד, או שהמטרה שאני מברך את המשפט, אני לא יודע. תראה, יש שם מקום מיני חורים בהסכם שכביכול נתניהו יכול להשתחל בהם. מהיכרותי עם נתניהו, הוא קודם כל...
השתחל לכל החורים שקיימים.
הוא מעכשיו רק מעסיק את ראשו. איך אני בעוד 18 חודש יוצא מההסכם הזה, למרות שזה הסכם כביכול עטום מכל הכיוונים, ומצליח להוציא את גנץ מלשכת ראש הממשלה. יש לו כמה אופציות, הן מאוד מאוד מורכבות, אבל זה מה שיש לו בראש. הוא טיפל בבעיה דחופה, הוא צריך להקים ממשלה.
אז האחוזים עלו מ-0.1?
תראה, מכיוון שאתה רואה את ההסכם, אתה רואה שבמודל הזה שנבנה שם, הראש הממשלה החליפי הוא כאילו כמו חצי ראש הממשלה, אז אני קצת מעלה את האחוזים. כי יכול להיות שנגיע לאיזשהו מצב שנתניהו...
זה לא כזה רע לנתניהו.
כן, שלא לא יהיה אכפת לו לקרוא לעצמו לאיזה שנה, ראש הממשלה החליפי, זאת אומרת, כל עוד הוא שולט בליכוד, כל עוד הוא שולט בגוש לו, שולט בימין, משתמש במטוס, הפך את קיסריה לבלפור. אגב, גם צריך לראות מי יהיה נשיא ארצות הברית אחרי נובמבר. יכול להיות שיהיה נשיא שלא, אתה יודע.
שלא כך אוהב את נתניהו.
דריסת הרגל שלו בבית הלבן היא תהיה פחותה ממה שהיא היום. זה נראה בנובמבר. אני קצת מעלה את הסיכויים, אבל עדיין, בוא נגיד, אני לא הייתי קונה עכשיו, בעצם כן הייתי קונה עכשיו הרבה נפט, אבל לא הייתי עכשיו משקיע...
היו משלמים לך על הנפט עכשיו.
לא הייתי משקיע במניות של אקסון מובייל בשבועיים הקרובים, ולא הייתי משקיע במניה של בני גנץ ראש ממשלה.
בוא ננסה אבל להסביר מה עבר בראש של נתניהו, למה הוא בסוף חתם רק בגלל המובטלים של הקורונה?
אני חושב שלכל המערכת הפוליטית נמאס מבחירות. אני חושב שנתניהו חושש שבבחירות רביעיות תקום מפלגת ימין כלכלית פופוליסטית, כמו שהייתה כחלון בזמנו, שיכולה לסחוף את כל המובטלי קורונה ואת העצמאים. ואני חושב שהוא באמת רצה להגיע עכשיו לבחירות, כי זה מבחינתו לצמצם את הלא נודע. סמוך עליו, עוד 18 חודש, הכל יהיה בסדר.
אז בוא נגיע לשלושה שאנחנו קראנו להם או עריקים או בוגדים, תלוי איך מסתכלים על זה. הם גם פה משתדרגים, ועוד שניים גם שישבו איפשהו בגדר, גם הם מקבלים משהו.
שאתה לא אוהב את השימוש במילה הזאת בוגדים.
אז עריקים, עריקים אמרתי. אורלי לוי, איציק שמולי, אמיר פרץ והנדל והאוזר.
תראה, אני אגיד לך משהו. הדבר היחיד שהטריד אותה בחייה זה אורלי לוי. זה לא היה לה מעולם שום אידיאולוגיה, לא שהייתה בישראל בתנו ולא שהייתה בגשר ולא בעבודה ולא בגשר מרץ עבודה ולא בליכוד. היא אופורטוניזם, זה אין לתאר. הכישרון הכי גדול של אורלי לוי.
הישרדות.
זה לא רק הישרדות, זה אותו כישרון סתיו שפירי, להיכנס לחמש דקות בוועדה בכנסת, לדבר כאילו באיזה לאט כזה מהלב, שאתה באמת אומר, וואו, אכפת לה מהאנשים, ואז אחרי חמש דקות המצלמה נכבדת, יש לה את הסינק לפייסבוק והיא נעלמת לחדר שלה. יש לה את הכישרון, זה העונה הכי גדולה שיש בפוליטיקה הישראלית, זה אורלי לוי, אבל העונה הזאת היא מצליחה מפעם אחר פעם. היא גם כנראה תהיה שרה על המכסה של הליכוד, זאת אומרת, הובטח לה להיות שרה על המכסה של הליכוד.
שעוד פעם, למה נתניהו מקיים את זה?
כי הוא רוצה עוד מישהו במחנה שלו. אלה בליכוד לא יכולים להרים נגדו ראש. אורלי לוי יכולה להרים נגדו ראש, אז הוא קונה אותה בכיסא. פרץ ושמולי, אתה יודע מה אני אגיד לך, זה כאילו... אותי שאת זה אפילו...
בחירת חיסול.
זה אפילו לא מרגיז, אני חושב שאמרתי גם בפודקאסט הקודם, איזה ברירה יש לי במצבם. זה מפלגה של שלושה מנדטים, עיכלו משום דבר, מפלגת העבודה מתה, נגמרה, הסיפור שלה חוסל, אף אחד לא ירוץ למפלגת העבודה כדי להחיות אותה. אמיר פרץ בבחירות הבאות, הוא יקבל פחות מתמר בן גביר. אז לפחות את השנתיים הקרובות, הם, או את השלוש, יעבירו במשרדי הממשלה שלהם, בפרץ בכלכלה, וגם איזה מנהלת בדואים, ישמו לי במשרד הרווחה, כאילו, בסדר, נו, שיהיה, אבל אתה יודע, ברור שכם מפלגת העבודה הזו, פשוט נגמר הסיפור שלה, פעם היה עיתון דבר, היה עיתון מאוד חשוב, ויום אחד הוא נעלם. תראה, אנדל אוזר שמו את עצמם בפוזיציה מאוד חזקה, כי הם כאילו לשון מוזניים, בכל הדברים המדיניים, הם כאילו בין הגוש הזה לבין הגוש הזה. אז הם כאילו, הם בימין, הם בממלכתי, אז הם, בסך הכל יש להם קלפים טובים, הם גם צריכו להוציא הרבה במסע ומתן. אנדל שר מתלבט בין תקשורת לחקלאות וכיסא בקבינט, אז זה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון וכל מכריע במינוי שלושת השופטים לבית המשפט העליון. יש להם קלפים מאוד מאוד חזקים, אבל עוד פעם, זה גם אופרציה לכנסת אחת, כן? כאילו, בעוד שלוש שנים יצביע לאוזר ונדל.
נסיים עם מירי רגב, מה המרוויחה הגדולה?
תראה, כי בכל אמורה להשתדרג לתיק הביטחון פנים, שגם כולל לינוי אוטומטי בקבינט. זה תיק קשה, אין בו הרבה מה לעשות, זאת אומרת,
היכולת... אף אחד לא שורד שם.
כן, זה לא משרד שהצמיח שום מנהיגים גדולים, כי גם מאוד מאוד קשה לנהל שם, המשטרה היא עצמאית, בשב"ס אפשר יותר לדרוס רגל, אבל תראה, המטרה של מירי רגב היא לא לקדם דברים, המטרה של מירי רגב זה לעשות רעש, אז אתה יודע, אני מניח שהיא תמצא את המקומות שלה לייצר את הרעש, אם לא במשטרה, אז בכיבוי, אם לא בכיבוי, אז בשב"ס, אם לא בשב"ס, אז במנהלת הגנת עדים, אני יודע, אם לא בהגנת עדים, אז בכלי רישוי, אני מבטיח לך
שתמצא. נשמע עליה, כן, כן. ואותה.
היא תעשה הרבה בלגן בקבינט. תשמע, אגב, רק אני מדמיין על הקבינט שיושבים שם גלנט וגבי אשכנזי, אתה יודע שיש איזה 36 איש שיפרידו בין...
שלא ילכו מכות.
כן, כן. זה פנטסטי זה יהיה.
טוב, סיכום שלך. הצלחה, כישלון, סטארט-אפ חדש למדינת ישראל?
אני חושב שבאמת, באופן המהותי, אני חושב שזה קטסטרופה. המציאו פה שינוי שיטת ממשל, טיילור מייד לשני אנשים. אני חושב שזה, זה דבר נוראי. גנץ, או שהוא הבין מה הוא עושה, או שהוא לא הבין מה הוא עושה, ונגרר לזה, אבל הוא שם פה פתח מאוד מאוד מסוכן לדורות הבאים, ודעתי גם הממשלה הזאת, היא בהתחלה תתחיל אולי קצת סביב התקציב, זה יהיה בסדר. מהר מאוד, זה יפרנס הרבה טורים. לכל האנקדוטות שיצופו מהניהול של האופרציה הזו.
טוב, לנו זה מעניין, אין מה לכתוב. חיים לוינסון, תודה.
ביי.
ומהמערכת הפוליטית אנחנו לקורונה, יותר ממיליון מובטלים בישראל, וזו התחנה הראשונה שלנו על שוק התעסוקה והשוק הכלכלי. שלום לגיא רולניק.
בוקר טוב ליאור.
אז איזה ציון היית נותן לניהול המשבר הזה?
8.
8 זה לא רע.
זה שהגבנו יחסית מהיר, רוב הסיבה לניהול המשבר, כוונתי כמובן בעיקר לצד הבריאותי, לצד הכלכלי, הציון יותר נמוך, ככל שחולף הזמן הוא גם יורד.
אנחנו מדברים עכשיו בעיקר על תוכניות יציאה, אתה מבין מה תוכנית היציאה של הממשלה?
אני לא מבין מה התוכנית, ואני חושב שאין עדיין תוכנית. מירב ארלוזורוב כתבה על זה בדמרקר כמה פעמים בשבועות האחרונים, אנחנו במצב לא רגיוני שבו בעצם אין שר אוצר, ומשרד האוצר יש בו כאוס, כמו שאני לא זוכר מזה 20-30 שנה מה שקורה במשרד האוצר היום. כל העסק מתנהל בצורה פרטאצ'ית, למעשה על ידי ראש הממשלה עצמו, בשליפות, בצורה לא מסודרת, לא מוגנת.
מירב הייתה פה לפני שבועיים ואמרה שרק נתניהו מקבל החלטות, אין שום תהליך מסודר, פתאום מחליטים משהו אחד וזה מה שעושים וזהו.
בהחלט כל ההחלטות הן מתקבלות על ידי נתניהו, וזה כמובן שילוב של שני נושאים, אחד של הרצון של נתניהו לרכז אצלו את כל הכוח, בגלל שיקולים פוליטיים, והסיבה שנייה זה שאין שר אוצר, ושר האוצר בעצם הגיע למשבר הזה כברווז, אפילו לא אגיד צולע, אלא כברווז דרוס, אז בעצם זה היה מאוד נוח לעיין את משרד האוצר בתוך התהליך הזה.
אנחנו מדברים על יותר ממיליון ומאה אלף מובטלים. סמי פרץ כותב שלפחות 30% מהמערכה יישארו מובטלים גם אחרי שהמשק ייפתח יותר. זו גם הערכה שלך?
אני לא יודע להגיד 30%, אני מניח שזה מבוסס על שיחות עם כל מיני כלכלנים, אבל אני רוצה להפנות לשתי מגמות די מדהימות. מה שאנחנו רואים זה שמעולם לא היה פער כה גדול בין מה שקורה בכלכלה הריאלית לבין מה שקורה בשווקים הפיננסיים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השווקים הפיננסיים והן על הכלכלה הריאלית, צריך לזכור שהשווקים הפיננסיים שלנו מאוד מושפעים ממה שקורה בעולם, ובעיקר בארצות הברית, וכנה לגבי הכלכלה הריאלית שלנו שיש בה הרבה מאוד ייצוא.
שם מחלקים כסף והבורסות עולות.
בשעה שהבורסות דוהרות, הרי בלשכות האבטלה בכל העולם, בארצות הברית וגם בישראל, בקשות חדשות נערמות בקצב שמעולם לא ראינו, פחות או יותר מאז שממשלות החלו לשלם דמי אבטלה. בארצות הברית אנחנו מדברים על 22 מיליון מובטלים, וזה לא הסוף, ובישראל אנחנו מדברים על מיליון מובטלים, רבע מהעובדים במשק. אז השאלה היא ליאור, מדוע הבורסות מתאוששות בשעה שהמשבר הכלכלי מחריף, האם הן, לשאלתך, רואות משהו שאנחנו לא רואים. למשל, שהמשבר הזה הולך להיות קצר מאוד, שתוך חודשיים כולם יחזרו לעבודה, וכל מיליוני עסקים שנסגרו ייפתחו.
אנחנו לא יכולים להגיד את זה.
לדעתי, התשובה היא לא, ויש להערכתי שלוש סיבות לפער הזה, להתרוממות הרוח הזאת בשווקים הפיננסיים, לבין מה שקורה בכלכלה הריאלית. הסיבה הראשונה היא שיש פער אדיר בין הרווחיות של החברות בבורסה לבין מצב הכלכלה עוד לפני משבר הקורונה. הסיבה השנייה היא כמובן מה שהזכרת, היא החלטה של ממשלת ארצות הברית והבנקים המרכזיים בחלק גדול מהמקומות בעולם, כולל בישראל, לתמוך בשווקים הפיננסיים בהיקפים חסרי תקדים, ברכישות של ניירות ערך ובהזרמות כסף בטריליוני דולרים, שלידם אגב, החילוץ הגדול של 2008, של 2009, שהיה לכאורה כאילו שנוי במחלוקת על ידי חלק מהאנשים, נראה כמו כסף קטן. והסיבה השלישית היא שהמדדים המרכזיים מורכבים מחברות הענק, וחלק מהחברות הגדולות הולכות להיות מרוויחות גדולות מהמשבר. כי מה שקורה כאן במשבר, ואנחנו עדיין לא שמים לב לזה, הוא שהגדולים יהיו יותר גדולים, והקטנים והבינוניים קורסים, וזה גם קשור לדרך שבה ממשלות מחלצות את העסקים.
מה זה too big to fall גם במקרה הזה, או שפה הטייקונים פשוט מרוויחים מזה שהשאר קורסים?
זה נובע קודם כל מהלחץ והכוח של החברות הגדולות, זה נובע מזה שהרבה יותר קל טכנית, לממשלות לעזור לחברות הגדולות, מאשר להתמודד עם אלפי או מיליוני סיבות. אבל כל הדברים האלה מצטרפים לסיבה אחת. ב-40 השנים האחרונות, המדיניות הממשלתית בארצות הברית, וזה מקרין לכל העולם כולל ישראל, העדיפה את העליונות של בעלי המניות על פני שאר בעלי העניין בכלכלה, העובדים, הצרכנים, הסביבה, משלמי המיסים, ולפעמים גם עצם הדמוקרטיה. וכמובן כדאי לזכור ששני הסירונים העליונים הם שמחזיקים ברוב המכריע של המניות בשווקים הפיננסיים. זאת הייתה המדיניות הכלכלית. במילים אחרות, חזרה לשאלתך, האם ההתאוששות בבורסות אומרת לנו שזה הולך להיות קצר, התשובה היא לא, המשבר הזה יכול להיות ארוך וכואב, אבל רק נפתח הפער הזה בין מה שרואים בשווקים הפיננסיים לבין מה שיהיה בשיעורי האבטלה ובכלכלה הריאלית.
כשאתה מדבר על חברות גדולות, זה מה זה? אפל, גוגל וגם חברות רכב, חברות תעופה?
בעצם יש חברה אחת שמספרת את כל הסיפור שם רואים את זה. זו חברה שהשווי שלה חזר לשווי של לפני הקורונה, וזאת כמובן אמזון.
טוב, היא מספקת את המשלוחים, היא עושה הכי הרבה כסף מהסיפור הזה. החנויות הפיזיות סגורות והיא שולחת.
הסיבה שהשווי של אמזון נמצא עכשיו בשיא של כל הזמנים, היא לא רק בגלל שכרגע יש משלוחים, הרי המשלוחים ייגמרו תוך זמן מסוים. הסיבה היא שבהלך המשבר הזה, אמזון תגדיל את הנתחי שוק שלה בתחומים רבים יותר ויותר. ריטיילרים יסגרו, וגם השינויים של התנהגות הצרכנים היא פחות לקנות בחנויות הפיזיות. אמזון, יש לה כוח מה שקוראים מונופסוניסטי, כוח של קונה מאוד גדול בהרבה מאוד שווקים, והכוח המונופסוניסטי הזה הולך ומתחזק, והממשל האמריקאי כמעט לא עשה עד היום שום דבר כדי לרסן את הכוח של אמזון.
דווקא טראמפ כל הזמן התבטא נגד אמזון.
טראמפ התבטא, אבל לא עשה שום דבר, וזה ברור גם למה, כי טראמפ בסופו של דבר, כשהוא תוקף חברות גדולות, רק בגלל שיש לו עניין ספציפי עם זה שהן לא משרתות אותו בדרך פוליטית, הוא לא אהב את הכיסוי של הוושינגטון פוסט, אנחנו רואים שטראמפ לא עשה שום דבר משמעותי בינתיים. רוב העלייה של מדד ה-S&P בשבועיים, שלושה האחרונים, זה עלייה שמרוכזת במניות הטכנולוגיה, וספציפית במניות המונופוליסטיות של הטכנולוגיה.
ואם אנחנו מדברים על ישראל, פה בעיקר הסופרים הרוויחו, שופרסל.
לא רק שהרוויחו, אלא בישראל יש עוד תופעה שעדיין לא מודדה לדעתי, תופעה של הפקעות מחירים. כנראה שהמחירים בסופרמרקטים, במי שהיה פתוח, מי שיכל עדיין לעשות עסקים, במי שעכשיו פותח, כנראה מנצל את זה שאנשים לא רוצים עכשיו לעשות שופינג ולהסתובב, לפעמים הם לא יכולים לעשות את זה, ומרימים מחירים. לא ראינו פה פעולה נחושה של הרגולטור של משרד האוצר, היה צריך לפשוט על השווקים, לבדוק הפקעות מחירים, וזה קל לבדוק את הדבר הזה, כמה גבית על המוצר הזה ערב הקורונה וכמה אתה עושה, להגיש כתבי אישום ולשלוח סיגנלים גדולים. הדבר הזה לא היה קיים בכלל, וזה חלק ממחדלי הממשלה בתקופה הזאת.
אתה כותב בסוף השבוע בדמרקר שגם הטייקונים מרוויחים מזה, הטייקונים המקומיים, בעיקר סביב נושא הגז.
זה לא רק סביב נושא הגז, למעשה, מאז שכתבתי את זה, כל יום מצטרף משהו חדש. קודם כל ראינו לפני שבועיים, שלושה, איך הממשלה פתאום מגניבה כמה מאות מיליוני שקלים, כסף ציבורי, לסייע למונופול הגז, לבנות צינור למצרים. ראינו איך משרד הכלכלה, בראשות אלי כהן, שהבוס שלו עכשיו כמובן הוא כבר לא כחלון, אלא נתניהו, מודיע שהוא מתכוון להטיל היטל היצף על התחרות למונופול הנשר מלט מאירופה. עכשיו צריך להבין מה זה הולך לעשות. אם הדבר הזה יתקבל, זה כמובן מקפיץ את מחירי המלט. שוק המלט בישראל, מזה עשרות שנים נשלט על ידי מונופול, ונחש מה, ליאור, למי שייך המונופול הזה של המלט? באופן מקרי זה שייך לבוס של חדשות 13.
שבמקרה גם הם בצרות ו...
אנחנו יודעים שנתניהו לא אוהב את חלק מהעיתונאים בחדשות 13. במקביל מודיעים פתאום שהולכים לעשות קיצוץ בחברת החדשות של ערוץ 13, שמעולם לא נעשה בהיקפיו. פשוט יש איזו תחושה כאילו שהבעלים החדשים אומרים, אני חושב שחדשות זה דבר לא חשוב, אני רוצה לפרק את כל העניין הזה, ואני רוצה להזכיר לך שבגלגולו הקודם, לפני שהיה מזוג של 10 ו-13, בעצם החדשות היו הדבר היחיד שהערוץ הזה ידע להציע. עכשיו פתאום עושים מאמץ גדול לשבור את הרוח של האנשים בחדשות 13, וזה נעשה במקביל כאשר בודקים אולי לתת הטבה. אגב, ההטבה הזו צריך להבין, היא בשווי של מאות מיליוני שקלים. אנחנו מדברים רק לשורה התחתונה של נשר, אם זה יתקבל, תוספת של משהו כמו בין 100 ל-200 מיליון שקל לשורה התחתונה כל שנה.
אז זה יכול לסבסד את הערוץ, זאת אומרת, תפטרו את רביב דרוקר או את העיתונאים השמאלנים האחרים, וניתן לכם עוד 200 מיליון שקל.
אני יותר חושש ממצב שלא יפטרו אותם, אלא יסרסו אותם, יגמדו אותם. כלומר, לצופים אפשר יהיה לי להגיד, כן, יש לנו עדיין את האנשים שנותנים פה פייט למוקדי הכוח, לפוליטיקאים, אבל בפועל הם יהיו מסורסים. והבוקר אנחנו קוראים במרקר, תחת אותו מסך חשן, הולכים כנראה לתת מיליארד שקל לאלעל. עכשיו, הדבר המדהים הוא שהדרך שבה בונים כרגע, ועדיין לא סופי את העסקה הזאת, זה בעצם מיליארד שקל שתפקידם רק להשליטה באלעל. כמו שכרגע נראית העסקה, הדרך שבה בנו אותה זה רק כדי לשמר את השליטה של משפחת מוזס, אגב, לא נוני מוזס, אלא אחותו באלעל. אז אתה מסתכל על נשר, על אלעל ועל מונופול הגז, ואתה אומר, בשלושת המקרים האלה, עושים כאן חילוצים כאילו לטובת המשק, אבל בונים אותם בעצם שהם מיטיבים בעיקר עם בעלי השליטה.
בוא נדבר לסיום על מערכת הבריאות. אחד המשפטים שאנחנו שומעים בימים האחרונים זה מערכת הבריאות הורעבה, אבל אתה יודע, גם היה עוד מיליארדים למערכת הבריאות, אני בספק הם היו קונים בזה מכונות הנשמה, כי אף אחד לא יודע מה הם מגיע, וגם אם היו יותר רופאים, אני לא יודע אם יכולנו להתמודד עם המשבר הזה בצורה הטובה. זה כן מה שאתה רואה כשיוצאים מהמשבר הזה, שופכים עכשיו מיליארדים על הבריאות?
תקציבי מערכת הבריאות גדלו בעשור האחרון, אבל רוב הגידול לא היה להגדלת הקיבולת של מערכת הבריאות.
לשכר, זה הלך לשכר.
אלא להעלאות שכר. חדרי מיון, מחלקות טיפול נמרץ, נשארו מאוד מאוד מתוחים. אם הייתה לנו רזרבה, כמובן שהייתה פחות פאניקה, אז צעדי ההסגר היו פחות משמעותיים, וגם הפגיעה בכלכלה הייתה קטנה יותר. אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך לזכור עוד דבר, ששוב, יש פה כמה פרמטרים. הסיבה לפאניקה בשבועיים הראשונים של הקורונה לא הייתה רק בריאותית, אלא גם פוליטית. הסכנה של קורונה הייתה ברורה ומיידית, אבל ראש הממשלה נתניהו השתמש בה כדי לטעת בעלה בציבור, וזאת כדי לתת לבני גנץ וגבי אשכנזי את הסולם הזה שהם היו צריכים, לא כדי להצטרף לממשלת כאילו חירום. נתניהו השתמש בקורונה כדי לפרק את הגוף שמתנגד לו. אחרי משבר הקורונה, דבר אחד בטוח, לא תישאר כאן אופוזיציה מאורגנת לנתניהו.
גיא רולניק, תודה רבה.
תודה לך ליאור, תודה למאזינים.
אז חסרות מכונות הנשמה, חסר ציוד, ומי שנחלץ כדי לסיים את המשבר הזה ולגמור אותו בצורה כמה שיותר מהירה וטובה, זה המוסד. שלום ליוסי מלמן.
שלום ליאור.
אז בחורינו המצוינים יוצאים מה לגנוב מכונות הנשמה?
זה המיתוס שנוצר, המינוי של יוסי כהן לנהל את המרכז שליטה, את המשלט, היה תוצאה פוליטית של הקרבה של ראש הממשלה ליוסי כהן. נתניהו לא בוטח באנשים ויש לו קומץ קטן של אנשים שהוא עובד איתם.
לפני חצי שנה אפילו הייתה הדלפה שיוסי כהן אולי יהיה היורש של נתניהו, שסוף סוף יש יורש.
זה לא הייתה הדלפה, יוסי כהן עצמו אמר את זה בשם מקורביו. הסיבה השנייה באמת שיוסי כהן אולי יש לו אמביציות פוליטיות. הסיבה השלישית זה הייתה היסטריה שנוצרה כתוצאה מהמחסור. והרביעית היה באמת איזה צורך לעשות סדר בבלגן, והמוסד הוא גוף בסך הכל מסודר, מאורגן. אז מהסיבות האלה הביאו אותו. אני חושב שהסיבות לא מצדיקות את הכניסה של המוסד לתחום הזה.
טוב, גם היה פלופ.
כן, אבל אין לו שום יתרון בהבאת ציוד רפואי. המוסד פועל ברכישת ציוד לעצמו דרך משרד הביטחון ומדי פעם באיזה מבצעים חשאיים בחוץ לארץ. כמובן שהם לא גנבו, לא התכוונו, ואוי ואבוי אם היו גונבים, כי זה היה מוציא להם שם רע של אנשים שלא רק שפועלים בשיטות האלה נגד האויבים, אלא גם נגד הידידים שלהם. מי שמנהלת, מנהלת בחירה במשרד הבריאות בשם דוקטור אולי ויינשטיין, והיא אחראית על הרכש, יש לה תקציב של 3.5 מיליארד שקל. היא בעצמה מודה שהיא עשתה הזמנות מעל ומעבר למה שצריך, כי היא יוצאת מהנחה שהחלק מהציוד לא יגיע.
בוא נצטרף בשלב הזה לשיחה את חיים תומר, הוא ראש אגף במוסד לשעבר, שלום.
בוקר טוב.
אז ישראל תמיד ידועה כאפשר להגיד צבא שיש לו מדינה, ופה יש איזה וירוס מסתורי שמגיע מחול, תוקף את כולם. מה היתרון בכלל של הצבא או של זרועות הביטחון פה?
אין להם שום יתרון בעבר הווירוסים. המשבר הזה שהוא בעצם חשף איזשהו סדק בתפיסת ההתראה הלאומית הישראלית והעולמית, צריך להגיד, העמיד דילמה שלא הכרנו אותה. עד היום, קונבנציונלית, חשבנו על שני סוגים של איומים. איום אסימטרי, מסוג איומי הטרור למיניהם, והסוג השני שהתעמקנו אותו זה, נקרא לזה אימות בקנה מידה רחב או בעצימות גבוהה, שזה כולל גם את האימות הלא קונבנציונלי. כלומר,
טוב, נשק ביולוגי כן ישראל התכוננה, לא?
נשק ביולוגי ישראל התכוננה, וישראל מכירה את התחום, ויש לה בעניין הזה גם איזשהו רומת ידע מוסד. ואז קורה המשבר. אז קודם כל נחשף שאין מנגנון שיודע לעשות הערכת מצב, החל מהערכת המצב של רמת האיום, סיכויי ההתפשטות בישראל, הנוטות לדרכי פעולה וקלה באיסוף מודיעין שמאפשר למערכת הזאת להגיב באופן תבוני.
שמי צריך לעשות את זה?
זאת שאלה טובה. אתה אומר משרד הבריאות אחראי, הוא מבין בווירוסים. אין לו שום מערכת שמסוגל לעשות התראה. אין לו שום מערכת שאתה תעשות לאסוף מודיעין.
לא, אנחנו כן יודעים, בדצמבר התחילו הדיווחים, הידיעה הראשונה בארץ על וירוס מסתורי בווהן יצא כבר בתחילת ינואר, היה מספיק זמן להיערך.
אז בוא נדייק, העובדות הידועות, בוא נגיד ככה, העובדות הידועות הן שבנובמבר המודיעין האמריקאי הוציא התראה לאומית בארצות הברית, מן הסתם, והיות ולישראל ולמוסדות המודיעין שלה, יש קשרים טובים עם המערכת האמריקאית.
גם אנחנו קיבלנו.
גם אנחנו קיבלנו את זה. זאת אומרת, בנובמבר הייתה התראה, ההיערכות הישראלית בפועל לטפל בתרחבות של תופעת ההידבקות, היא באזור סוף פברואר מרץ.
אז מי פישל?
שאלה טובה. אני לא בעד
לחפש אשמים.
אשמים, מחדלים, מי פישל. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שלמדנו משהו חדש. יש איומים על הביטחון הלאומי הישראלי שהם לא טרור ולא מלחמה לא קונבנציונלית.
סביר גם שזה לא הווירוס האחרון שמגיע לפה.
ויש להניח זה לא הווירוס האחרון, כי מדברים על זה הרבה.
אבל מה היית רוצה לראות פה? מה באמת אחוז התמותה מהמחלה הזאת? כמה מכונות צריך? מה צריך לטפל?
למשל, כן, בוודאי. אני חושב שאת כל הדברים האלה, אני חושב שזה שיש בתקשורת. אין ספור דיווחים ופרשנויות על כך שמשרד הבריאות אפילו לא שיקף עד היום את האינפורמציה במלואה. אחד בהיבט של שקיפות, ושתיים, בהיבט של היכול שלו להכיל את המידע הזה ולאבד אותו למשהו שאפשר להבין אותו. אני לא יודע אם זה מדויק, אני כבר לא בממשלה. פעם הייתי יושב בממשלה, היום אני לא יושב שם. אבל אני אומר שהתחושה החזקה שלי, כמי שעסק במודיעין די הרבה שנים, וכמי שעוקב אחרי המשבר הזה כאזרח מן השורה, היא שחסר בישראל גוף שיודע לעשות מודיעין ואופרציה אל מול מצבים שלא ביטחוניים.
בואו נעבור שוב לגוף ביטחוני אחר, השבק. פה הביאו גם את השבק כדי להזין לטלפונים שלנו, להבין איפה אנחנו נמצאים, וככה לזהות חולי קורונה, וגם שם יש לא מעט בעיות. יוסי, זה בכלל צעד שהיה נחוץ?
אני חושב שהוא גם תוצאה של הניהול הקלוקל של המשבר הזה, מלכתחילה. הניהול הוא ברמה של כל הגמול הדרג המדיני, ובעיקר מי שאחראי על זה, זה ראש הממשלה שמרכז יותר מדי, כל כך ריכוזי, מרכז את כל הסמכויות בידיו, לא מאציל סמכויות על האחרים, לא סופר את השרים, לא מקיים דיון מסודר, ואם יש דיונים הם נגררים לתוך הלילה עד 7 בבוקר, 6 בבוקר, לפנות בוקר, זה לא מנהל טוב. כתוצאה מזה נוצרה בעיה, והיסטריה ופאניקה, כי הקומה התחילה לעלות, ואז אין לך אמצעי ניטור, אז אתה אומר, מי הגוף הכי טוב שיכול לנטר לי את כולם? השבק. עכשיו, השבק לא רצה את זה. על פי חוק השבק, הוא גוף שאחראי על שבירת הדמוקרטיה בישראל. הוא הבין שזה פגיעה בדמוקרטיה, אבל הדרג המדיני החליט. אחר כך הייתה בעיה שזה פעל בלי חוק, כי לא היה כנסת. ואז בסופו של דבר כשהטילו את זה על השבק, השבק לקח את כל הסמכויות שבידיו, את כל הידע שיש לו שמכוון נגד לוחמה בטרור. יש לו את יכולת להקן טלפונים, להשתמש באנטנות הסלולריות, לעזר במאגרי המידע של חברות הסלולר. את כל זה הוא מרכז אצלו במחשבי העל שלו, ביג דאטה, משתמש גם במצלמות חכמות ומצלמות שיש ברחובות. את כל המידע הזה הוא משלב ומרכז באינטגרציה אחת, ויש לו את כל המידע, והיה לו את זה כאן כבר קודם לכן. ואז מפעילים את זה נגד האזרחים. אולי הצליחו לנטר יותר חולים או מי שעלולים לחלות, אבל התוצאה הייתה פגיעה קשה מאוד בדמוקרטיה. ואז משרד הבריאות רואה כי טוב, מה הוא עושה?
הוא רוצה עוד.
הוא בדיוק מנסה עוד יותר, ועכשיו זה עומד בפני בית המשפט העליון. אני מקווה שבית המשפט העליון ידחה את ההצעה הזאת, אבל יש פה מדרון חלקלק ומסוכן מאוד, וצריך לשים לזה קץ. השאלה היא גם איך אתה מחסיר את הג'ין לבקבוק, כבר השתמשת בזה פעם אחת. וזה טוב. אגב, גם משטרה כבר אמרה, אנחנו רוצים את האמצעים של השבק.
זה יופי, אנחנו רוצים את זה. חיים, גם אתה סקפטי לגבי ההצלחה פה של השבק?
אני אזרח מודע, קודם כל. אני חושב שמה שיוסי אמר לגבי שימוש באמצעי הזנה לטובת כיסוי כלל האזרחים במדינת ישראל, הוא איום על הדמוקרטיה, נקודה. ומי שלא מבין את זה, לא מבין מה הולך פה מסביבו. עכשיו, בוא נדבר על העילות של העניין הזה. אם אני מבין נכון, כולל התייעצויות עם אנשים שעוסקים בתחום הרפואה, יש שני דברים שהם יעילים למלחמה בנגיף שנקרא הקורונה. אחד, זה בידוד, מה שנקרא בידוד חברתי, או ריחוק חברתי. והדבר השני, זה כמות גדולה של בדיקות שתפריד בין האוכלוסייה של הנדבקים לבין האוכלוסייה של הבריאים.
ופענוח מהיר שלהם.
ופענוח מהיר שלהם. מערך בדיקות רחב, כמו שנעשה בדרום קוריאה. כל נושא ההזנה והניטור, שזה מקרה תחום שאני מתמצא בו לעומק, של אזרחים שהיו בפרימטר כזה, או בתא סולארי כזה, עם אנשים כאלה, בבניין כזה, לא רלוונטי. איפה מוקד ההידבקות בישראל?
בני ברק.
בבני ברק, בירושלים בשכונות החרדיות.
וישובים ערבים.
מה הועילו חכמים בתקנתם, שאתה תגיד להם שבבניין, ברחוב זלמן שעזר 12, יש 13 נשאים. אין לזה שום חשיבות. צריכים להקים כל צעקה, כי יש פה עניין שבשבק בראשית הדרך, נדב ארגמן אפילו יצא בהצהרה כנגדו. במשך הזמן הוא נשחק תחת המכבש הזה של משרד ראש הממשלה, ונאלץ להסכים להשתמש ביכולת הניטור של השב"כ לטובת כביכול מלחמה בקורונה.
אבל למה לא להגיד עכשיו, זה לא עובד, זה מיותר, זה פוגע בדמוקרטיה?
אני חושב שאתה עושה את השקלול של להשקיע עכשיו במערך בדיקות לאומי, כמו שנדרש, עם מערך פענוח מהיר וכל מה שתומך בזה, לבין להשקיע בהרחבת הכיסוי הדיגיטלי, אין שום ספק שזה דיגיטלי הוא זניח, לעומת הדבר הראשון.
זה באמת חסר תקדים. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמשתמשת בשירותי הביטחון שלה לצורך הזה.
ושר הביטחון בנט אומר אפילו שצריך עוד מערכות.
לא רק זה, הוא גם ניסה להכניס חברה פרטית מאוד מאוד בעייתית, NSO, שיש לה מוניטין, איך נאמר את זה בלשון המתה, שלא הולך לפניו. התברר שגם יש קשר אישי בין השרה הילד שקד למנכלית החברה שלא דווח עליו. צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין שירותי הביטחון, מערכת הביטחון של ישראל, צה"ל, לבין החברה האזרחית. מערכת הביטחון היא טובה, היא יעילה, אבל צריך לתת לחברה האזרחית לעשות, כי אחרת גם המדינה וגם הצבא יהיו אותו דבר, וזה לא רצוי. יש מעט מאות מדינות בעולם כאלה. צריך לשים לזה קץ וצריך להחזיר את הדמוקרטיה על מכונה.
יוסי מלמן וחיים תומר, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה.
ועכשיו נדבר על ההשלכות הנפשיות, ואולי גם על שוק העבודה של המשבר הנוכחי. שלום לאמיר מנדל.
שלום לך, מה שלומך?
בסדר גמור, אתה?
אני בסדר.
שורד?
שורד, שורד, שורד.
והמטופלים שלך, נזכיר שאתה גם פסיכיאטר בהכשרתך, חוץ זה שאתה כותב פה, הם שורדים?
כן, פסיכיאטר בהכשרתי, בעבודתי. כן, רוב מטופליי שורדים, אבל זו תקופה מורכבת, גם מפני שהניתוק גדול והלחץ גדול.
זאת אומרת, נפגשים בזום?
אני גם נפגש פנים אל פנים עם אנשים, אבל חלק מהמפגשים עברו לזום או לוידאו צ'אט לסוגיו, כן.
ואתה חושב שהמשבר הזה איתנו להימשך הרבה הרבה זמן, וההשלכות שלו אנחנו נראה אותו על פני שנים, לא מה שיפטר תוך חודש-חודשיים?
אני לא יודע, אני לא מוכה לאפידמיולוגיה, אני לא יודע כמה זמן הדבר הזה יימשך. אחד הדברים שאומרים לנו, אבל לא מחדדים אותו, מדברים על שיתוח העקומה מחד, ומצד שני אומרים לנו, תתנהגו יפה, ואז נצא מזה יותר מהר. זה לא נכון, ככל שנתנהג יותר יפה, זה יימשך יותר זמן, כי זה משמעות שיתוח העקומה. על פניו זה נראה כמו תהליך ממושך.
אבל אותו ריחוק חברתי שכל הזמן מדברים עליו בתור חשיבות, זה בערך ההפך ממה שאתה לומד בו במקצועות הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה.
נכון מאוד, זה נכון מאוד. הריחוק החברתי הוא קשה מאוד מאוד. כששאלת קודם מה שלומי, אז הדבר היחיד שחסר לי וקשה לי זה המפגש עם חברים. ואם ניקח את קבוצת הגיל שאנחנו לקחנו על עצמנו כל כך באהבה וכל כך בחיבוק להגן עליה, זה קבוצת הגיל הגבוה יותר, שהיא פגיעה יותר למחלה. לקבוצה הזאת, המשמעות של הריחוק החברתי, של הבידוד ושל ההתרחקות מהמשפחה, היא נזק של ממש במונחים של בריאות, במונחים של תוחלת חיים, במונחים של פיתוח תחלואה נפשית, במונחים של דיכאון. זאת אומרת, יש כאן איזשהו טרייד-אוף. אנחנו אמנם מגינים על אנשים ככל הנראה באמצעות הבידוד והסגר מפני הנגיף המפורסם, אבל אנחנו יוצרים באופן ברור וחד משמעי נזקים בריאותיים אחרים.
אני אצטט לך את ההורים שלי שהיו מאוד פעילים בגידול הילדים שלי וגם גידול הילדים של אחותי, ועכשיו הם בבית כבר הרבה זמן ולא נפגשים. מאוד קשה להם, ואבא שלי באיזשהו שלב אמר, אני מעדיף כבר להידבק בקורונה אבל לא להתנתק.
או, אתה נוגע בשאלה ערכית בעיניי מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, העולם המערבי עטף, כמו שאמרתי קודם, באהבה גדולה. זה קצת כמו הסיפור על הצופה שלוקח את הזקנה ומעביר אותה את הכביש באזוז, והעולם המערבי עטף באהבה את האוכלוסייה המבוגרת והגן עליה, ואני לא בטוח שדעתה של האוכלוסייה הזאת בכלל נשאלה מה אתם מעדיפים. זאת אומרת, איך אתם רוצים שיגנו עליכם, כמה אתם רוצים שיגנו עליכם, ומה יותר חשוב לכם, האם ההגנה הזאת בפני הסיכון. זאת אומרת, לא נעשה פה דיון שקוף.
בוא נדבר קצת על תפקיד הסבא וסבתא. תוחלת החיים מאוד מאוד עולה, וחלק משמעותי מהחיים גם של הנכדים וגם של הילדים, זה הסבא וסבתא שעוזרים, שעכשיו זה לא מתקיים.
נכון, הדבר הזה הוא טראומטי לשלושת הצדדים, מפני שההורים רגילים להסתמך על עזרתם
של הסבא. יש קריירה שעכשיו מאוד קשה לנהל אותו תוך כדי ילדים.
נכון, יש סבא וסבתא שמאוד מאוד קשורים במיוחד בחברה הישראלית לנכדים שלהם, והניתוק הוא פשוט, לא רק שהוא קורא הלב והוא עצוב מאוד, הוא בפירוש מחולל, אני חוזר ואומר את זה, נזקים של ממש בבריאותם של הסבא והסבתא. ויש ילדים שלא מבינים מה קורה. זאת אומרת, פתאום סבא וסבתא נעלמו, או שאפשר לראות אותם מרחוק ולא לגעת בהם, והילדים עוברים תהליך של נטישה.
בוא נדבר על הדברים הארוכי טווח שנראה כתוצאה מהמשבר הזה, מה אתה רואה?
תראה, יש פה דברים ארוכי טווח שחלקם חברתיים וחלקם... בוא נתחיל בפסיכיאטריה, ששם אני מרגיש מעוגן, וגם דיברנו על זה במסגרת הרצאת לייב של הארץ. בדרך כלל, בניגוד לדעה הרווחת, גורמים חיצוניים משפיעים מעט על התחלואה הפסיכיאטרית. למעט טראומות כבדות משקל. והפעם אנחנו מדברים על טראומה כבדת משקל.
דוגמת מלחמה, מה זה טראומה?
דוגמת מלחמה.
מוות, תאונת דרכים, דברים מהסוג הזה.
בדיוק. אירועים טראומטיים מסיביים, והפעם יש אירוע טראומטי מסיבי, שדרך אגב הוא לא המחלה. זאת אומרת, זה לא המחלה, אלא
הריחוק החברתי.
הריחוק החברתי.
הסגרים.
הסגרים והפאניקה ההמונית.
ואולי גם האבטלה.
והאבטלה והמשבר הכלכלי. זאת אומרת, יש איזשהו מחקר בריטי שאני לא בטוח במתודיקה שלו, אבל הוא מחקר בריטי מעניין שאומר שמשבר כלכלי בעוצמה של 2008, שזה די הרבה פחות ממה שקורה עכשיו, גוזל שנות חיים ויוצר תחלואה פסיכיאטרית באופן מאוד מאוד משמעותי. אז יש לנו פה אירוע של פגיעה כלכלית, חרדה קיומית, לא בחלק רק של המחלה, אלא בחלק הכלכלי. אגב, החרדה הקיומית הכלכלית היא לאין ארוך יותר גדולה מהחרדה מהמחלה. יש פאניקה המונית ויש ריחוק חברתי, זה טראומה המונית די מסיבית, ויש להניח שהתחלואה הפסיכיאטרית בצירים של החרדה, הדיכאון והפוסט-טראומה, תעלה באופן משמעותי. שוב, תלוי במשך הזמן. אנחנו לא באמת מבינים את התהליכים, ויכול להיות שפתאום המגיפה תפתיע אותנו ותדאח out of the blue sky נגד כל התחזיות של המומחים ותיעלם. ואז אני מניח שהחיוניות של הגזע התוקפן הזה, הגזע האנושי, תתגבר על הדברים
ואנחנו נסתגל גם על זה.
נסתגל ונחזור פחות או יותר לשגרה. אבל אם התהליך הזה יימשך שנים, אנחנו נעבור שינויים חברתיים שקצת מזכירים פרקים מהסדרה מראה שחורה. אנחנו פתאום נחיה בחברה שהיא מאוד מנוכרת, ונהפוך, אני חושב, לגזע עוד יותר אלים.
אמיר, ועכשיו אני אקריא לך משהו. אחי ואחיותיי הלא חיוניים, גיבורי האין תהילה, הגיע הזמן שנדבר על זה. הגיע הזמן שנדבר על התחושה המעיקה הנובעת מההבנה, שאם יש מי שקיבלו אישור לחיוניותם, הרי שאין שום אפשרות אחרת לפרש זאת מלבד ההכרה בכך שכל השאר, אתם, אנחנו ואני, לא חיוניים. מי שכותבת את זה זה אולי וילנאי, שלום.
שלום, שלום.
אז מה זה אומר אני לא חיונית?
האמת שזה תהליך ארוך שעברתי עם עצמי, כי במשך שנים הרגשתי שנורא צריכים אותי. זאת אומרת, אני כבר 20 שנה עיתונאית, ולכן פה בפרט שידרנו כל יום 4 שעות, כולל בשבת. תמיד רצתי ממקום למקום, סיכרתי את האירועים הכי חשובים, ופתאום אירוע המכונן של המאה הזאת בטח, שירותיי אינם חיוניים, כלומר, גם בהגדרה הטכנית של המדינה, וגם כן, במקום שבו אני עובדת, זאת אומרת, ויתרו עליי נורא מהר. יש לי מחלת רקע קשה, אז לא יכולתי גם לשדר כל יום, והודעתי להם שאני לא אוכל, אבל הוויתור היה נורא מהיר.
לא התווכחו איתך, אמרו לך, אל תבואי.
לא, אמרו, בסדר, אפשר להבין, אוקיי, נסתדר בלעדייך, ופתאום זה עיקה בי, שכן, אפשר בלעדיי, ואת יודע, עיתונאי ש... אני כותבת את זה שם, מטפס כל חייו על ההר הנטול הפסגה שנקרא קריירה, בעיקר כאישה, פתאום ההבנה הזאת שההגדרה החיצונית חלחלה גם להבנה ולהגדרה הפנימית שלי, הייתה לי קשה לעיכול, ורציתי לשתף, ולשמחתי, קיבלתי המון המון תגובות דומות של אנשים שחווים את זה עכשיו, שבעצם המדינה מגדירה מי הוא חיוני ומי הוא לא, וזה גורם להם לעשות איזשהו חשבון נפש.
בעצם את אומרת, הקורונה הציבה בפנייך, או המשבר הזה הציב בפנייך את התובנה שהגדרת את עצמך דרך התפקיד, דרך העשייה ודרך ההגדרות החיצוניות, ואמרת, רגע, האם אני רוצה להגדיר את עצמי דרך הדבר הזה?
נכון, והמסקנה היא שלא. אני אתן שם את הדוגמה של המלך מבגדי המלך החדשים, הוא מסתובב ומשוכנע שהוא לבוש, עד שאומרים לו, לא אדוני, אתה עירום. וזה מה שאני הרגשתי שאני חובה פתאום, זאת אומרת, אני נורא, עיתונאית נורא חשובה, לא, לא, אפשר גם להסתדר בלעדייך, והדבר הזה הגיע אליי לחיים הפרטיים שלי, בעיצומו של משבר קריירה, שלא, אינו קשור לקורונה, שאומר, מה זה הדבר הזה בחיים שלי? האם זה באמת מה שמגדיר אותי? האם שם אני צריכה להשקיע את כל זמני, אהבי ורצונותיי? והתשובה היא לא. והחלטתי באמת לפצוח בדרך חדשה, ואני נורא שמחה על התקופה הזו שגרמה לי להתרכז ולהבין ולחפור.
כמו הרבה דברים אחרים, זה פשוט זירז איזשהו תהליך שכבר עברת.
שהתחלתי לעבור, אבל לא היה לי אומץ. לא היה לי אומץ להגיד, לא, אני לא רוצה יותר. לרוץ אחרי הרייטינג, לספק, אתה יודע, בטלוויזיה, בכלל בעיתונות, you have to deliver, כשיש לך תוכנית תחקירים, כל שבוע אתה צריך לספק את התחקיר, וכזה שכל המדינה תרצה לראות, ואחר כך אתה נמדד לפי הרייטינג, וגם כשאתה מנחה תוכנית יומית, זה כל יום מחדש לחצוב בסלע, ולמה? יש כל כך הרבה דברים אחרים חשובים הרבה יותר, מבחינתי.
בעצם, את אומרת, הייתי עיתונאית חשובה וטיפסתי לפסגת הקריירה, ואת אומרת, עכשיו, נוכח המשבר, מצאתי משהו חשוב יותר מהחשיבות.
אני חושבת שהעזתי סוף סוף להסתכל על עצמי ולהגיד מי את. כן. למה אנשים רוצים להיות איתך בקשר? מה עם הכישרונות שלך? מה יש לך לתת לעולם? ובעיקר, מהי חיוניות? למי את חיונית? האם העובדה... שאני משדרת כל יום, ואנשים אוהבים לראות אותי, וברחוב מדברים איתי, ואני מפורסמת, האם היא אני, או שלאני הזה יש אפשרות להשפיע, או למצות את עצמו במקומות אחרים. ואני נורא שמחה שהדבר הזה קרה, כי את יודעת, גיליתי שהדבר שהכי משמח אותי בשנים האחרונות, מלבד ילדיי במשפחה, הוא בעלי חיים. וזה באמת המקום שבו אני רוצה לפרוח. יש לי בבית, אגב, 14 בעלי חיים, ואני רוצה לפתוח חווה גדולה שבתוכה יש מרכז חדשנות ללימודי אקולוגיה וקיימות, לפתור בעצם את הבעיות המרכזיות שקיימות בקרב בעלי חיים, ובכלל, אתה יודע, בעולם ההולך וקמל הזה, ולנסות עם מדענים וילדים להמציא שם דברים חדשים. סתם, אני אתן לך דוגמה, נניח שיושבים באמצע חווה שבה יש חיות קטועות איברים, וזה קורה הרבה כי מתעללים בהם, אז אתה מייצר פרוטזה בעזרת מדפסת תלת מימד, או מייצר דברים אחרים שיוכלו לעזור. אתה מוצא פתרונות לבעיות שקיימות שם מסביב. ובזה אני רוצה להשקיע, ואחרי המאמר פנו אליי מאות אנשים שאומרים, גם אני רוצה להיות שם.
קראת במאמר ממש לאנשים לפנות אלייך, ואכן פנו?
כן, המשפט האחרון היה, אם יש ביניכם לא חיוניים, מלאי חיוניות שרוצים לשמוע, אנא עצרו קשר.
ויצרו.
בלי סוף, ועדיין ממשיכים ליצור, זה כל כך משמח. אני עושה המון שיחות בימים האחרונים, גם עם אנשים שאומרים, אני נמצא באמצע משבר, או אני לא יודע אם אני חיוני או לא, וגם כאלה שאומרים, בואי נצטרף אלייך ונצא לדרך. אני מקווה מאוד שאני אוכל לספר לכם בהמשך שהדבר הזה קרם אור וגידים.
מה כן יחסר לך?
תראה, אני גם לא אומרת שאני עוזבת ואני לעולם לא אהיה עיתונאית, זה בנפשי. הנה, גם עכשיו בקורונה אנחנו משדרים כל יום גיא ואני מהבית, יש לנו ממש משדר פייסבוק מקצועי, כל בוקר ב-10 בפייסבוק שלנו, ואנחנו מעלים אנשים ומדברים על המצב, וכמובן שעושים את זה, כי זה בנפשי וכי זה מה שאני יודעת לעשות. אבל אני כן רוצה למצות את עצמי במקום שגורם לי לפריחה ושמחה. אני בן אדם לא בריא, כמו שאמרתי, זאת אומרת, יש לי מחלה מאוד קשה שמשתקת אותי לא מעט. וזה מחדד גם את הרצון להנות במקסימום מהרגעים שבהם אתה לא מרותק למיטה. וזה מה שאני אעשה. אני בטח אצלם את כל זה ועשה מזה סרט, כי שוב, זה מה שאני יודעת לעשות.
אולי וילנאי, תודה רבה.
תודה לכם.
אמיר, כמו שאמרתי, זה בעצם מזרז תהליכים קיימים, והנה אולי משהו טוב שיוצא מזה.
כן, אז יש פה באמת תובנה מעניינת. אחד, אנחנו שומעים מאורלי, מה שאנחנו מגלים הן בקרב האוכלוסייה המבוגרת, והן בקרב האוכלוסייה של אנשים שחולים, שהפגיעות של אנשים שהם פחות בריאים או יותר מבוגרים נחשפת פתאום. זאת אומרת, אחת מהכתבות שלנו בנושא הגיל אמרה 70 הוא כבר לא ה-50 החדש, או אולי הוא לא ה-50 החדש. פתאום אנשים שהיו חסונים ויציבים ומעורבים בחברה נדחקים הצידה, והפגיעות נחשפת פתאום על ידי המחלה, ואנשים מורחקים מחוץ לגדר. זה אספקט אחד. ולעומת זאת, אספקט האחר, כמו הקלישאה המפורסמת על המשבר שיכול פתאום לייצר צמיחה חדשה, אנשים מגלים הן בתוקף הפגיעות החדשה וכתוצאה ממנה, הן בתוקף השינוי הגדול שמתחולל בחיים, מגלים שורה של הזדמנויות חדשות, גם חיצוניות ובראש וראשונה פנימיות. הם מגלים בתוך עצמם תהליכים חדשים ודברים חדשים. זה יכול להיות מאוד מרתק לפעמים.
אמיר מנדל, תודה.
תודה לך.
הארץ השבוע כאן סיימנו, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף, ניצה ברגמן הפיקה, מאיה בן ניסן על הסאונד, אני ליאור קודנר, בינתיים להתראות.